רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
האם עכשיו הוא הזמן הנכון לקחת משכנתה? מהם השיקולים שצריכים להנחות אותנו בנטילת משכנתה? אם יש לנו כבר משכנתה, האם ומתי כדאי להחליף אותה במשכנתה אחרת? על כל השאלות האלה יעלה לנו הפעם בעושים נדלן, עמית קמינסקי, מנכ"ל חברת AMG משכנתאות. בהמשך נהיה עם הפינה נקודה על המפה, והפעם שכונת קריית השרון בנתניה.
עושים נדלן עם חגי גולן.
שלום עמית.
שלום חגי.
בוא נדבר קודם כל על לקיחת משכנתה היום. בכלל המושג הזה לקחת היום משכנתה, האם היום זה נחשבות בתנאים אטרקטיביים?
אז אנחנו כן יכולים לראות ירידה דרסטית בריביות בחצי שנה האחרונה. עדיין זה לא הריביות שהכרנו לפני 3-4 שנים, שהריביות היו מאוד מאוד נמוכות, כלומר יותר נמוכות מהיום, אבל כן יש ירידה משמעותית בריביות, והתנאים מאוד אטרקטיביים.
זאת אומרת שאם אני צריך לקבל החלטה אם לקחת משכנתה היום או להמתין, אתה אומר בגדול התנאים הם אטרקטיביים, הם לא בטוח שהם יהיו יותר טובים בעוד תקופה, וזה כן תקופה טובה לקחת.
זה תקופה טובה לקחת משכנתאות, התנאים אטרקטיביים. אני לא חושב שלוקחים משכנתה לפי התנאים, אלא לפי צורך. בן אדם הכי שהוא רוצה לקנות דירה, אז הוא רוצה משכנתה. למרות שהמשכנתאות הפכו להיות כלי מאוד מאוד פופולרי במימון בארץ, והרבה יותר זול מהלוואות אחרות.
כן, תכף נדבר על זה, אבל תגיד באופן כללי שאתה לוקח משכנתה, הדבר הבסיסי זה כמובן אתה צריך להסתכל על הריביות ודברים מהסוג הזה, אבל מבחינת אורך התקופה שאתה לוקח היא בעיקר קשורה בכושר ההחזר וברצון שלך שזה ייגמר יום אחד.
נכון, אמרת נכון, בדרך כלל רוב רובם של הישראלים מסתכלים על הריבית, והפקטור, בעצם המשכנתא יש לנו 3 פקטורים, יש לנו את הריבית, יש לנו את התקופה שזה לכמה זמן אנחנו לוקחים את המשכנתא, ויש לנו את סוג ההצמדה, למה זה צמוד. אם אנחנו לוקחים את התקופה, מאוד חשוב לדעת לאיזה תקופה לוקחים, ואנשים לפעמים מבינים שבעוד 50 שקל, בעוד 100 שקל בתשלום החודשי, הם יכולים לקצר בין שנה לשנתיים ולחסוך בצורה מאוד משמעותית בהחזר הכולל של המשכנתה. Mm-hmm. יש נתון נוסף שגם מאוד רלוונטי לדעת איזה סוג של הצמדה לקחת לאיזו תקופה. זאת אומרת, יש הצמדות שעדיף לקחת לתקופה קצרה יותר, ויש הצמדות שעדיף לקחת אותן לתקופה ארוכה יותר.
לדוגמה?
לדוגמה, קבועות לא צמודות. יכול להיות שזה לוקח ריבית קבועה לא צמודה לתקופה קצרה יותר, אתה תקבל ריבית טובה יותר, בצורה משמעותית, וככל שתקחת את תקופה ארוכה יותר, הריבית תהיה גבוהה יותר. מאידך, אם אתה לוקח את ריבית הפריים לתקופה ארוכה יותר, הריבית שתקבל היא ריבית, או היא אותה ריבית, או עם שינויים מינוריים, ממש עצמיים.
זה בהנחה שריבית הפריים באמת לא סופגת זעזועים גדולים.
שמעתי את ההנחה הזאת בעשר שנים האחרונות, הגדיל ועשה נגיד סטנלי פישר בשנת 2011, שהגן עלינו מפני הקטסטרופה הבאה אלינו לרעה מבחינתו, שהפריים הולך ויעלה, ובינתיים בשמונה שנים האחרונות מאז שההנחיה שלו יצא, ההוראה שלו, זה לא ההנחיה, יצאה של רק שליש מהמשכנתא בריבית הפריים, כל לוקחי המשכנתאות, שזה רוב רובם של אזרחי מדינת ישראל, משלמים ריביות במיליארדים רבים, עשרות מיליארדים, יותר לבנקים עקב ההנחיה הזאת. ובדוגמה הכי פשוטה, ריבית הפריים היום 1.65, ובואו נלך על ריבית פריים של משכנתא, זה 1.65 מינוס 0.65, ונעמיד אותה באחוז. מצד שני, אם אתה לוקח ריבית קבועה לא צמודה, אוקיי, לתקופה ממוצעת של 15 שנה, אתה יכול לקבל 3.3, אוקיי? והנה לך פער של 2.3% אוקיי? על אותה משכנתה.
שזה אומר, בסך הכל הכללי יכול להיות הפרשים של, לא יודע, עשרות, מאות אלפי שקלים, לא?
מאות אלפי שקלים במשכנתה ממוצעת של מיליון שקל, זה מאות אלפי שקלים. אם אנחנו ניקח משכנתה, בוא נעשה תרגיל בחשבון פשוט מאוד. מיליון שקל, שני שליש שיכלנו לקחת אותה בפריים, ואנחנו נאלצים לקחת אותה בריבית אחרת, ונגיד שההפרש הוא 2-2.5%, יכול להבין שמדובר ב-20 אלף שקל יותר בשנה, אוקיי? 20 אלף שקל יותר בשנה, שזה קרוב ל-1,500-1,600 שקל יותר בהחזר החודשי, ועכשיו תכפיל את זה ב-15 שנים.
וואו, זה באמת מספרים עצומים.
זה מספרים עצומים, וזה רק בקטנה על קצה המזלג, להסביר כמה כוח יש לתקופה ולהצמדה, הרבה יותר כוח מאשר, מאשר לריבית, ואנשים רגילים או יותר נוח להם להתווכח על הריבית, כאשר הכסף הגדול, גם המרווחים הגדולים של הבנקים, הם נמצאים בדרך כלל בתקופות ובהצמדות.
במסלולים. כן, תגיד, בוא נדבר רגע על הנושא של החלפת של משכנתה. יש הרבה אנשים ש... תקועים עם משכנתה שהם לקחו בזמנו בתנאים מסוימים, ובעצם הם יכולים להשיג היום תנאים הרבה יותר טובים ולהחזיר את המשכנתה הישנה ולקחת חדשה, למרות שלפעמים זה גם כרוך בעלויות, עדיין זה משתלם, נכון?
נכון, קוראים לזה מחזור משכנתה בהגה שלנו. וחגי, תקשיב, משכנתה היא כמו תיק השקעות, כמו השקעה לכל דבר ועניין. כמו שלא תיקח משכנתה, תיק השקעות, דירה, נכס, ותזרוק אותה 20 שנה ולא תסתכל עליה, אוקיי? וזה מה שעושים במשכנתה. לוקחים את המשכנתה 20 שנה, ולא מבינים שהשוק זז דינמי, הוא חי, זה שוק חי. ולכן מה שהיה נכון לפני 5 שנים, הוא לא נכון, יכול להיות שהוא לא נכון היום, ומה שנכון לפני שנתיים הוא לא נכון היום, גם יש פה עוד פקטור במשכנתה. ההכנסות של הזוג או של התא המשפחתי משתנות לאורך השנים, ההוצאות משתנות לאורך השנים, ומכאן נגזרת שהיכולת הכלכלית משתנה לאורך השנים, ולכן מה שמישהו לקח זוג צעיר שהיה בתחילת דרכו עם הכנסה של בתחילת דרכו, יכול להיות שנכון להיום אחרי שעברו 4-5 שנים כבר היכולת הכלכלית שלו גבוהה יותר, הרצונות שלו מהדירה השתנו, אוקיי? וכשאתם מסתכלים על כל התמונה כולה ולוקחים אותה בחשבון, מבינים שמשכנתה חייבים לבדוק מדי שנתיים שלוש.
אז זהו, זאת השאלה הבאה שלי הייתה. אוקיי, אני צריך להסתכל על זה, כלומר לא להתייחס לזה כאל משהו שחתמתי וזה לכל החיים. אני יכול במהלך התקופה להחליף, לקבל תנאים טובים יותר, לשלם פחות, ובסכומים בפרשים משמעותיים, כשאנחנו זוכרים שזה מדובר לאורך שנים, באיזה תדירות באמת? מה, רק אחת לשנתיים, שלוש, אז כדאי לבדוק, או בתדירות יותר גבוהה?
אני חושב שמהניסיון שלנו פה עולה שאחת לשנתיים, שלוש, שווה לבדוק את המשכנתה. כמובן שאנשים צריכים להיות יותר ערים לעצמם ומודעים לעצמם, וליכולות הכלכליות שלהם, לטוב ולרע. כמובן שאם מישהו פתאום מתקשה בהחזר המשכנתה, שהוא צופה איזשהו תקופה קשה, לא לחכות שההחזרים חוזרים, אלא לרוץ לבנק הרבה לפני ולבנות ולשנות את המשכנתה, כי כשהכל טוב אז הבנקים מוכנים לתת, וכשהדברים רעים הבנקים מסתגרים, וזה טבעי. וגם מהצד השני, מידך כזה, כשהמצב טוב, ושאנשים בגדה שהמצב טוב רוצים לשדרג גם את מצב הדיור שלהם, אז לא לראות מה קורה עם המשכנתה רק כשרוצים לעבור, אלא אוקיי, אני רוצה לעבור דירה בעוד 4-5-6 שנים, אם אני אתכנן את המשכנתה שלי היום, אני אהיה במצב הרבה יותר טוב בעוד 4-5-6 שנים, וזה דברים שאנחנו עושים פה כמעט כל יום.
כן, שזה בעצם
מתכנן,
כן, העיסוק המרכזי של חברות מהסוג של החברה שלך, תכנון המשכנתה.
כן, לתכנן את המשכנתה זה פשוט מדהים איך אנחנו מלווים זוגות שנים קדימה, ואנחנו מגשימים, עוזרים להם מגשים את החלום שלהם של מעבר דירה, שאפילו לא חלמו על זה, פשוט על ידי תכנון נכון של התקציב של המשכנתה. אין פה מעבר.
תגיד, אני רוצה ככה לקראת סיום, נשאל אותך על עוד תחום נוסף, והזכרת את זה בתחילת השיחה בינינו, וזה הנושא של האפשרות להגדיל את המשכנתה, בעצם להשתמש בנכס שיש לנו, שמאפשר קבלת הלוואה נוספת, שהיא הרבה פעמים בתנאים הרבה יותר טובים מהתנאים האחרים שאנחנו יכולים לקבל בבנק, אם אנחנו רוצים לקחת הלוואה. זאת אומרת, אם הבית ממושכן באחוזים מסוימים, אנחנו יכולים להגדיל את המשכנתה, ובעצם לקבל הלוואה נוספת, לצרכים האחרים שלנו, שהיא בתנאים הרבה יותר טובים מההלוואות הרגילות.
נכון מאוד, בואו נבין בשנייה אחת מאיפה זה קורה. משכנתה זה הלוואה עם בטוחה. הבית, הנכס משמש כביטחון לבנק, אם חס וחלילה קורה משהו, יש לבנק מאיפה להיפדות. מצד שני, רוב ההלוואות האחרות שמשקי הבית לוקחים, הן הלוואות מה שנקרא סולו, ללא ביטחונות. למעט הלוואות רכב, אני שם אותם שנייה בצד. אוקיי, ולכן באופן אוטומטי ברגע של הבנק יש ביטחון, המרווח או הריבית הוא יכול לתת הרבה יותר טובה. ולכן מה שצריך לעשות זה לרכז את ההלוואות, אוקיי, לפנות לבנק ולקחת הלוואה שבבנק המשכנתאות קורא להלוואה לכל מטרה, לחסות הלוואות אחרות או מראש לקחת הלוואה בתנאים זולים יותר, ובצורה הזאת אפשר לעשות בין 2-3% על ההלוואות והבנק נותן, כמובן על המינוס בבנק הבא, המינוס בבנק הוא בחשבון עור שלנו מאוד יקר, אם יש איזושהי תקלה חד פעמית לוקחים גם אותו ומחסים, עושים סדר בהחזר, ומעבר לכסף שחוסכים, יש למשכנתה יתרון מאוד גדול, שהיא ניתנת לפריסה של תקופה הרבה יותר ארוכה מאשר הלוואה מסחרית רגילה. אם הלוואה מסחרית רגילה ב-90% מהמקרים היא לתקופה של עד 5 שנים, מקסימום, שזה אומר 60 חודש, משכנתה אפשר לקחת ל-10 שנים ול-15 שנים, ובצורה הזאת להוריד את ההחזר החודשי. עכשיו, יש פה שני סוגים של משפחות שצריך לפנות אליהם. יש את המשפחה שנקלעה למשבר, ועד היא כל הזמן סביב הזנב של עצמה, היא מגדילה את המינוס ו... משלמת ריביות, מגדילת המינוס, משלמת ריביות, כל הזמן לוקחת עוד הלוואות, ונכנסת למעגל אינסופי שאי אפשר לצאת ממנו. ואז מה שאפשר לעשות, אם המשפחה הזאת פשוט יורדת ב-2,000 שקל או ב-1,000 שקל, מגיעה לתשלום חודשי, שהיא לא מגדילה את המינוס, אוקיי? אז אם היא יוצאת מהמעגל הזה, של הריצה סביב הזנב של עצמה. ואת זה אפשר לעשות באמצעות המשכנתה. היא לוקחת את אותם חובות, גם חוסכת בריבית וגם פורסת אותם בתקופה יותר ארוכה. ואז אם ההכנסה המשפחתית היא 15 או 16 אלף שקל נטו בחודש, וההוצאה המשפחתית היא 18, כאשר אנחנו רואים במקרים האלה ש-20, 30 וגם 40% מההכנסה המשפחתית הולכת לתשלום חובות, אנחנו בחסית די בקלות באמצעות הנכס, פורסים את החובות לתקופה יותר ארוכה, מורידים את המשפחה אפילו אל רף האוצות מתחת להכנסה החודשית, אם הרף האוצות, כמו שאמרנו בדוגמה, הוא 16,000, אנחנו מורידים את האוצות ל-15,000, ובצורה הזאת מרווחים גם את החיים של המשפחה, חוסכים גם המון 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 כסף בריביות, כי הריביות החריגות ובהלוואות הבית הוא כשהן בסיכון יותר גבוה, הם לוקחים ריבית יותר גבוה. אז כשאנחנו מקטינים להם את הסיכון, אנחנו בעצם חוסכים ללקוח, אז זה מתבטא במאות שקלים בחודש, אלפי שקלים בשנה, וזה הבדל משמעותי. וכמובן, מהצד השני, משפחה שמשקיעה יכולה להשתמש בנכס, להגדיל את ההשקעות שלה.
כן. טוב, אוקיי, נסתפק בזה, היה מאוד מעניין, מקווה שגם מועיל. תודה רבה לך, עמית קמינסקי, מנכ"ל AMG משכנתאות. תודה רבה, עמית.
תודה,
חדש. התחדשות עירונית, פינה בחסות קרסו נדל"ן.
שלום שחר חבוב, מנהל מחלקת תכנון בקרסו נדלן.
שלום וברכה.
בפעם הקודמת דיברנו על נושא התכנון, היום אנחנו מדבר על נושא הרישוי. ואני רוצה לשאול אותך, מה ההבדלים בתחום, בנושא הזה של רישוי, בין מה שנקרא תמ"א 38-1 לבין 38-2, פינוי-בינוי?
עקרונית, בנושא הרישוי אין הבדל, כי בכל שלושת האופציות אנחנו בסופו של דבר צריכים להגיש בקשה להיתר ולקבל היתר בנייה. הדבר היחידי שבפינוי בינוי, לפעמים יש לנו את שלב הנושא של הטאבה, של התכנון בניין עיר, שזה יכול לקחת לא מעט שנים, עד שהעירייה תאשר את התוכנית הזאת.
זאת אומרת שב-38-1, ומה אתה אומר שזה זהה פחות או יותר ל-38-2, הזמן הוא הרבה יותר קצר, אתה יכול להעריך אותו?
אני קשה להעריך היום מבחינת הנושא של הטיפול מול רשויות, כי יש היום התארכות של משך ההוצאת היתרים. Mm-hmm. וזה מאוד קשה, זה תלוי באיזה ועדה אתה נמצא, באיזה עיר, ועד כמה הוועדות שם רוצות לקדם פרויקטים מהסוג הזה.
למה בעצם, או תסביר מה ההבדל בין, מבחינת הרישוי בין 38-2 לפינוי-בינוי?
פינוי-בינוי בעצם צריך לבצע טאב החדשה, שזה תוכנית בינוי עיר, שאומרת שצריך להחליט מה אנחנו עושים בעצם, זה גם לקחת מספר חלקות ובניינים ולאחד אותם ביחד לפרויקט, זה לא כמו שב-38-1 או 2, שבעצם אנחנו מתעסקים עם בניין אחד, והתהליך של הוצאת טאבה ולנסות ולנצל כמה שיותר זכויות ולנסות ולהוציא כמה שיותר יחידות דיור כיזמים, הוא תהליך הרבה יותר ארוך.
זאת אומרת שפה נעוץ ההבדל, ותגיד באופן כללי, דיברנו קצת על זמנים, בוא תנסה בכל אופן לשים אותנו באיזשהו מרווח של זמנים לגבי התוכניות האלה. אם אני כדייר צריך לקבל החלטה, אם אני רוצה להיכנס לעניין הזה, מן הסתם זה אחד השיקולים שצריכים לעמוד לנגד עיניי.
אז תהליך של טאבה יכול לקחת מספר שנים, ברמה של שנתיים, שלוש, ואפילו לפעמים קצת יותר. מרגע שהטאבה מאושרת, אז בעצם אנחנו עוברים לאחידות בין שלושת הפרויקטים, כי הם שלושתם הולכים להיתר רגיל. שלב ההיתר כיום יכול לקחת בין שנה וחצי לשנתיים, שוב, זה תלוי ברשויות שעובדים מולם, ובשיטות, כי היום הם הכניסו שיטה שנקרא שיטה מקוונת, ששם צריך לעשות הרבה מאוד עבודות לפני שבכלל נפתח התיק, שזה התארכות, ומרגע שהתיק בניין נפתח, צריך להיות תלוי בחסדי הוועדה, עד מתי שהוא עולה לדיון בוועדה, עד שמקבלים החלטת ועדה, ואז נשאר לנו למלות את כל התנאים ליתר, שפה זה בעצם בידיים שלנו.
עכשיו תגיד, ישנם גורמי מפתח, מה שאנחנו קוראים בתוך הרשויות, להליכים האלה, באופן כזה שזה יכול להשפיע על טווח הזמן?
יש, אנחנו מתמודדים עם היום לא מעט רשויות שעובדות עם רפרנטים חיצוניים בכל מיני תחומים, אם זה בתחום של איכות סביבה, אם זה בתחום של תנועה, ואז הרפרנטים האלה הם לא עובדי עירייה, הם אנשים חיצוניים שהעירייה מעסיקה אותם, שאתה יכול לפגוש אותם פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, אתה תגיש את התוכניות, ייקח להם זמן עד שהם יבדקו, יחזירו את התשובות, יבקשו תיקונים, וככה אנחנו מוצאים את עצמנו לא מעט פעמים עם התמשכות של תהליכים.
אבל אני שואל את זה מהכיוון של, נגיד שחברה שהיא, נגיד עם יותר ניסיון בתחום, או יותר פעילות בתחום הזה של פינוי-בינוי, ובכלל, העובדה שהיא מכירה את גורמי המפתח, מן הסתם יכולה לקצר את התהליכים.
זה עוזר, אני לא יכול להגיד שלא, במיוחד אם אתה עובד באותה עירייה על מספר פרויקטים, אתה כבר מתחיל להכיר את כל הרפרנטים, אתה מכיר את הפקידי רישוי, הרבה יותר קל להתקדם.
עכשיו, יכול להיות שיהיו התנגדויות מבחינת תושבים אחרים באזור להליכים של הרישוי, זאת אומרת, הרי ברגע שיש תוכניות, צריכים לפרסם אותן, ואז הם יכולים להגיש התנגדויות, נכון? מה המשקל של הגורמים הללו?
עוד פעם, יש דיירים של בניינים סמוכים שיגידו שהם לא מוכנים פתאום שיצוץ להם בניין יותר גבוה ויצליל עליהם, או שכמות הרכבים שנכנסת פתאום לרחוב היא הרבה יותר גבוהה, והם יגישו את ההתנגדויות לדברים האלה. בנוסף, לא רק הדיירים, אתה יכול למצוא גם גורמים שהם בתוך המערכת מבחינת הוועדות שהתנגדו לפרויקטים, אם זה ראשי ערים שלא יהיו מוכנים לבצע פרויקטים של תמה, עוד פעם מכיוון שזה מעמיס על התשתיות וזה מעמיס על השירותים שהם צריכים לתת. אז הם התנגדו לדברים האלה.
עכשיו, להתנגדויות האלה, אני כדייר, אני יכול להעריך מראש שאני נכנס לתוך תהליך כזה, מה הצפי להתנגדויות, אני לא יודע, בגלל כתוצאה נגיד מניסיון עבר או דברים כאלה?
זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, כי יש פרויקטים שאתה מפרסם ואתה לא רואה אף על התנגדות אחת, ויש פרויקטים שאתה יכול ללכת לוועדות ערר אחרי השנייה, ולמצוא את עצמך מתמשך לאורך מספר שנים.
תודה רבה, שחר חבוב, מנהל מחלקת תכנון בקרסון נדל"ן. עכשיו הפינה נקודה על המפה, איתנו אמילי פרי, שהיא שותפה במשרד התיווך אור הדקל נכסים בנתניה, ואנחנו מדברים על שכונת קריית השרון בנתניה, כמו שאומרים בעברית תקנית. היי אמילי.
היי.
תספרי לנו מה זה השכונה הזאת, איפה היא ממוקמת?
שכונת קריית השרון ממוקמת במזרח העיר, בעצם מזרח על כביש 2, ליד האצטדיון, האצטדיון הכדורגל של נתניה. נקראת שכונת מזרח העיר, קריית השרון, שכונה מקסימה.
שהיא שכונה... זהו, היא שכונה חדשה, נכון? נחשבת חדשה.
היא חדישה, נכון. יש שם בניינים ותיקים בני 15-17 שנה במקסימום, ובניינים חדשים בני 3-4 שנים גם.
עכשיו, מבחינת הסטנדרטים של הבניינים האלה, תכף נדבר על מחירים, אבל זה בניינים שהם... כולם מרובי קומות ועם מעליות וחנייה ודברים מסוג הזה?
כן, כן, כן. רוב הבניינים הם בנייני בוטיק. הם בנייני בוטיק, הכוונה היא שהם בניינים 7-8 קומות. יש מספר רחובות בודדים בשכונה, רחובות ראש, רחוב הרצגי, רחוב אלונים, ששם יש מגדלים, מה שנקרא גורדי שחקים. מגדלים גבוהים שיכולים להגיע עד 21 קומות. אבל פרט לשלושת הרחובות האלו, שאר המגדלים הם באמת נמוכים וקטנים.
יחסית, כן.
כן, כמובן, בכל בניין יש שתי מעליות, לרוב. חלקם הם חניונים תת-קרקעיים, רוב גדול של הדירות עם מחסנים. באמת רמת חיים יפה מאוד.
עכשיו, אוקיי, בוא נדבר קצת על מחירים. מה, ספרי מה הגדלים של הדירות ובאיזה מחירים הן ניכרות פחות או יותר?
אז ככה, דירות ארבעה חדרים הם בטווח של בין 100 מטר לבין 123 מטר, אם מדברים על מיני פנטהאוזים. דירות חמישה חדרים תחילות מ-117 מטר ומגיעות גם ל-220 מטר לפנטהאוזים, ברחוב אלונים. חדר גודל של מחירים, אפשר להגיד שדירות ארבעה חדרים נעות בין טווח של 1,600,000 לבין 2,100,000, זה מאוד תלוי בגודל המרפסת, בגודל הבית, בגיל הפרויקט, במיקום שלו בשכונה. השכונה בגדול היא נחלקת לצפון ודרום. חלק הצפוני הוא חלק יותר מסורתי, קהילה מעורבת, עם מניינים קצת יותר ישנים בגיל שלהם, והמחירים שם קצת יותר זולים. והחלק הדרומי, שהוא החלק החדש יותר כביכול, יש שם דירות יותר גדולות, יותר משודרגות, יותר חדשות, והן גם מעט יותר יקרות. כמובן שככל שאתה עולה בקומה, וככל שאתה עולה בגודל המרפסת, ומספר החניות, וכמובן אם יש גם מחסן כתוספת, אז מחיר הדירה יותר משהו כתבון של ה-2,000,000. וכאן גם, בא לידי ביטוי, יש שיפוץ הפנימי. דירה משודרגת היא שווה יותר. פחות משודרגת שווה פחות.
זאת אומרת, דיברנו עכשיו על דירות, ארבעה חדרים, עמד בין מיליון 600 ל-2,100. אגב, זה פער די משמעותי לדירות באותה שכונה.
נכון, אני מסכימה איתך. אבל אם אנחנו נסתכל על דירה, בניין בין 17 שנה עם מעלית אחת, שהיא בסיסית עוד מתקופת הקבלן, לא שודרגה כלל, אפשר לקצור אותה ב1,600,000, אתה מדבר על בניין בין שנה, עם מיני פנטהאוז של 120 מטר, עם מרפסת של 30 מטר, שתי חניות במחסן, אפשר גם להגיע ל2,000,000, 2,050,000. 2,100,000, מקרה
קיצוני,
היא גם
שודרגה פנימית
ברמה מאוד מאוד
גבוהה. אוקיי, אז זה לארבעה חדרים, ויש גדלים אחרים, זאת אומרת, אמרת חמישה חדרים, אגב, יש שלושה חדרים נכון. בשכונה הזאת גם?
מעט, כן, יש שלושה חדרים, רק בפרויקטים הוותיקים יותר, מעט, כן, גם בצד הדרומי וגם בצד הצפוני.
שמה המחיר שלהם?
שלושה חדרים, בין 1,400,000 לבין 1,550,000, פחות או יותר.
ושל החמישה חדרים?
כן, בדירות החמישה, חמישה חדרים. מתחיל ב1,900,000, זה יכול גם להגיע ל-2.5 מיליון, לדירות שהן 136 מטר, עם מרפסות של 30 מטר. יש סטנדרטים מאוד גבוהים בשכונה, מבחינת הרמת גימור של הדירות, והשדרוג הפנימי שאנשים עשו. השכונה שצומחה מאוד יפה, כי בתוך העניין, דירות שנמכרו שם ב-2004, בסדר גודל של 700,000-800,000, הן דירות ששוות היום גם 2 מיליון ו-2 מיליון ו-200. באמת עשיתה מאוד משמעותית.
עכשיו הזכרת קודם את הבניינים יותר ישנים ואת היותר חדשים באזור הדרומי יותר. מה באמת מאפיין את חתך האוכלוסייה בשכונה?
או, כן. שאלה מעניינת. אז קודם כל, אני מאוד אוהבת, השכונה היא סוג של קיבוץ גלויות, כן? ועשה שם סוג של אינטגרציה, מצפון ומדרום. אז אפשר לומר שהמשפחות הראשונות שהתאכלסו בשכונה, הן בעצם משפחות צעירות, בעיקר זוגות צעירים שהגיעו בזמנו, בשנים של 2004-2005. וזוגות שהגיעו מאזור רעננה, כפר סבא, הרצליה, תל אביב, יש גם חבר'ה שעושים שיפור דיור מאזור של חדרה, או מאזור הצפוני יותר. אפשר למצוא שם משפחות שגם הגיעו מטבריה, סוג של אינטגרציה מכל הכיוונים. בגדול, אנשים שרצו לגור באזור המרכז, שעובדים באזור המרכז, אחרי הדירות במרכז, יקרים להם מדי, יכולים למצוא באמת דירה במחיר הרבה הרבה יותר אטרקטיבי בקריית השרון. לדוגמה, אם אתה משפחה עם 3 ילדים, ואתה קונה בקריית השרון דירה של 5 חדרים, מאוד יפה, בסדר גודל של 2-2, בתל אביב אתה קונה אולי דירה 3 חדרים במחיר הזה.
עכשיו תגידי, אם אני צריך מבחינת השכונה החלוקה בין דירות בבעלות, כלומר דיירים שגרים בדירות בבעלות לבין סוחרים, איך היית מאפיינת את זה?
אני חושבת ש-70% מהדירות מוכנסות בבעלי הדירות, משהו כמו 30% סוחרים.
עכשיו בואי, אז הזכרנו סוחרים, בואי דברי איתנו קצת על העניין של המחירי השכירות, איך המחירים כשמדברים על השכירות?
אז ככה, לגבי דירות 4 חדרים, זה נע בין 4,600 לבין 5,200, שוב, תלוי באמת ברמה של הדירה, הבניין, המיקום וכולי. דירות 5 חדרים מתחיל מ-5,000 שקלים, ויכול להגיע גם עד 6,300 ומיני-פנטהאוזים, זה פחות או יותר. שכונה נהדרת גם למשקיעים, התשואה היא טובה והדירות הן יחסית חדשות, משקיע לא צריך להתעסק בהחלפה של צנרת, אינסטלציה, ביוב, שיפוצים כאלה ואחרים שיכולים להיות במהלך השנים, כי באמת הסטנדרט הוא גבוה והבניינים הם חדשים יחסית, אז אין השקעה נוספת מעבר לעלות של מחיר הדירה.
זהו, אין דמי ניהול, אין דמי ניהול לסוחרים או לדיירים באופן כללי? בבניינים?
אתה מדבר על ועד הבית?
כן, את יודעת, לפעמים ועד בית, שומר, כל מיני דברים, פסיליטיס שיש ב...
כן, אז שומר אין בבניינים, אין גם בריכות בבניינים, יש 2 קנטים מאוד גדולים בשכונה שמציעים כל השירותים, כל חוגים לילדים, בריכות שחייה, חדרי כושר וכולי. יש 3 מרכזים מסחרים מאוד נחמדים, שיש בהם את כל נותני השירות, בנקים, קופות חולים, ועד בתי קפה ומסעדות וחנויות בגדים. אז הבניינים הם בניינים לכאורה פשוטים. הם לא עם שומר ולא עם בריכה, אבל הם מאוד יפים, הם מאוד שמורים. רוב הבניינים מתוחזקים על ידי חברות ניהול, יש כמה בניינים מעט שמתוחזקים באמת על ידי ועדים פרטיים. פחות או יותר סדר גודל של ועד בית יכול לנוע בין 200 לבין 400 שקלים. פלוס מינוס.
כן. טוב, למדנו על השכונה. מאוד מעניין, תודה רבה. אמילי פרי, שותפה במשרד התיווך. כן, אור הדקל, נכסים בנתניה. תודה רבה, אמילי.
תודה לך, תודה על ההזמנה.
ביי ביי. עד כאן עושים נדלן. להערות ותגובות אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת שנמצאת גם באתר. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.